אתם יודעים, ישוע אומר, לא כל מי שקורא לי אדוני, אדוני, יבוא למלכות השמיים. כי אם עושה רצון אבי שבשמיים. ויש לנו בדבר אלוהים, מדי פעם, הערה מאוד ברורה, שאמורה לעזור לכל אחד מאיתנו, שישאל את עצמו, או שהיא תשאל את עצמה, האם אני מאמין אמיתי? האם אני מאמין אמיתי או אני מאמינה אמיתית? שאלה מאוד רצינית, שלא תהיינה הפתעות. ואני חושב שאחרי באיגרת אל הרומי, בקצר שנקרא, ונעבור עליו, אני מציע שכל אחד ישאל את עצמו, עד כמה אני, באופן מעשי, אני עושה את הדברים שכתובים כאן. כי אם אנחנו רק שומעים את הדברים ולא עושים אותם, ברור שאנחנו מבזבזים את זמננו לריק. לכן תשימו לב, פסוקים כאן חזקים במיוחד בנושא שלנו כמאמינים בישוע. אני מבקש, כיוון שהקטע הזה מדבר על אותו נושא, נקרא שוב, בגט אל הרומים, פרק ו', פרק 6, נקרא שוב את שמונת הפסוקים הראשונים שדיברנו עליהם. אני אעשה חזרה קצרצרה ונמשיך הלאה, ואחר כך נסיים עד פסוק 14. אחרי שנעבור לשמונה הראשונים. אז נקרא בגרת אל הרומים, פרק ו', שמונת הפסוקים הראשונים. אומר פולוס, אם כן, מה נאמר? הנעמוד בחטא למען ירבה החסד? חלילה לנו, כי מתנו לחטא, ואיך נוסיף לחיות בו? או אינכם יודעים כי כולנו הנתבלים למשיח ישוע, למותו נתבלנו? לכן נקברנו איתו בתבילה למוות, למען כאשר נאור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו, באשר יודעים אנחנו, כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו, למען תבוטל גביית החטא, לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כי אשר מת, הוא ניקה מן החטא. ונעמתנו עם המשיח, נאמין כי גם נחיה עמו. באשר ידענו כי המשיח, אחרי אשר נאור מן המתים, לא ימות עוד. והמוות לא ישלוט בו עוד. אני אקרא עד סוף פסוק 14. כי אשר מת, מת לחטא פעם אחת, ואשר חי, חי הוא לאלוהים. וכן גם אתם חשבו אתכם מתים לחטא וחיים לאלוהים במשיח ישוע אדוננו. אם כן, איפה? אל תמלוך החטאת בגופכם אשר ימות לנטות אחריה בתאוותיו. גם אל תכינו את עבריכם להיות כלי עוול לחטא, אך תכינו את נפשכם לאלוהים כחיים עם המתים ועבריכם כלי צדקה לאלוהים, כי החטא לא יוכל למשול עוד בכם, יען אינכם תחת התורה, כי אם תחת יד החסד. כדי להיוושע, מה צריך לעשות? מה אתם אומרים? להאמין. להאמין שישוע המשיח בן אלוהים, לקבל שיחת חטאים, להתחיל חיים חדשים. אבל בנוסף לאמונה, צריך לעשות עוד משהו. מה הדבר הזה? פה פולוס מסביר בצורה מאוד ברורה, תשימו לב, פסוק 6, לצלוב את האדם הישן אשר בנו. לצלוב את האדם הישן אשר בנו. אני שואל, מי אמור לצלוב את האדם הישן? אנחנו או אלוהים? מה דעתכם? מי? אני חושב שהתשובה ברורה, לא? ישוע מצד אחד מבטיח לנו בבשורת יוחנן לשחרר אותנו מעבדות לחטא. הוא אומר, אם בן האדם יעשה אתכם חופשים, בני חורין באמת יהיו, חופשים באמת. אבל מתברר שיש לנו חלק גם בתהליך הזה. והחובה של כל אחד מאיתנו לעשות דבר שהוא מאוד לא פשוט, מאוד לא נעים, מאוד מכאיב, מייסר זה לצלוב את האדם הישן, הרע שקיים בנו. מתי לעשות את זה, מה דעתכם? כל הזמן. הזכרנו בקצרה פעם שברה, צליבה מתארת תהליך מאוד קשה, מכאיב, מלא עינויים נוראים. שלא תהיה לי הבנות, כל מאמין ומאמינה אמיתיים, בלי יוצא מהכלל, אמורים לסבול בנפשם בגלל האמונה בישוע. לא ייתכן שלא, זה בלתי נמנע. כי הצליבה של האדם הישן כרוכה בסבל רציני מאוד. ואני מזכיר לכולם, ישוע אומר לנו בצורה ברורה, ואשרנו שאנחנו מבינים את האמת הזאת. מי שאוהב את הנפש שלו, הוא יאבד אותה. לנצח. ומי ששונא את הנפש שלו, הוא ימצא אותה לחיי הנצח. הוא ימצא אותה לחיי הנצח. עכשיו נבין, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לצלוב את נפשנו, את גופנו, את האדם הישן, הרע. למה? אחרת, הוא שולט עלינו. תשימו לב כאן מה שכתוב שוב, בפסוק 6, הוא אומר בסוף, לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. אין לנו ברירה. נבין את האמת הזאת. מי שלא צולב את האדם הישן, הוא עבד של החטא. האדם הישן, הרע, שולט עליו. הוא אדם אומלל ומסכן. הוא משועבד לחטא. לכן אין לנו ברירה. כדי להתמודד עם הרע שקיים בנו, אנחנו חייבים לצלוב אותו כל יום מחדש. ונזכור שהוא לא מת. הוא לא מת. הוא עדיין נשאר צלוב. ואוי ואבוי לנו אם נאפשר לו להשתחרר מהצלב שהוא נמצא בו, אז אנחנו בעיה מאוד קשה. לכן תשימו לב בקטע הזה, אני גם מזכיר לכם מה שפולוס כותב לגלטים, גם פסוק שמתקשר מאוד ברור, ואשר הם למשיח, בגלטים פרק 5, צלבו את בשרם עם כל שוקותיו ותאוותיו. כל אחד צריך לשאול את עצמו, כל אחד שתשאל את עצמה, האם אני צולב את נפשי עם כל התשוקות והתאוות? מי שעושה את זה, הוא שייך לישוע המשיח. מי שלא עושה את זה, לא שייך לישוע המשיח. זה בצורה מוחלטת. עוד דברים נוספים כמובן. לכן המלחמה שלנו, מלחמה אדירה, אגב, מתרגלים לזה, ולאט לאט יותר קל, כשאנחנו מתרגלים לעשות את הדברים הנכונים, אלוהים ברוב חסדו עוזר לנו, ואנחנו מדגישים שרק בכוח שלנו לא היינו מסוגלים לעשות את זה. אבל תודה לאל, ישוע עוזר לנו, ונותן לנו את הניצחון על האדם הישן. ואני בהמשך ירחיב, בחסד אלוהים, אנחנו יותר לא עבדים של החטא. אני לא יודע בעולם הזה דבר יותר גדול ונפלא מאשר להיות חופשי באמת מהעבדות לחטא. אין יותר מזה. זה החופש האמיתי שתודה לאל יש לנו המאמינים בישוע. כדי להשיג את זה, צריך לצלוב את האדם הישן כל הזמן. זה בקיצור כמה נקודות שהרגשתי לומר. אני אבקש נעבור לפסוק 9 ונעבור בקטע הזה. ככה, מה הוא אומר? הוא אומר פולוס, באשר ידענו כי המשיח, אחרי אשר נאור מן המתים, לא ימות עוד, והמוות לא ישלוט בו. כפי ששמת לב בקטע הזה, מאוד מעניין, פולוס עורך השוואה בין ישוע המשיח לבין מי שמאמין בו. הוא מזכיר כאן בין היתר את מותו, קבורתו ותקומתו. של ישוע המשיח, גם לגבי המאמין, אותו דבר בדיוק, למדנו על התבילה, המוות, הקבורה והקימה לחיים חדשים. ממש הקבלה מדהימה. ישוע מת, כתוב, תקראו, הוא נפח את נפשו. הוא מת. כבן אדם הוא מת. וביום השלישי ישוע קם לתחייה. זה אחד הדברים הכי משמעותיים באמונה שלנו. אנחנו מאמינים שישוע קם לתחייה ביום השלישי, בשבת, בלילה, לפני יום ראשון בבוקר, הוא קם לתחייה. עכשיו, האם היו עוד אנשים שמוזכרים בדבר אלוהים, בתנ"ך ברית חדשה, שמתו וקמו לתחייה, אתם זוכרים? אני אשאל אתכם שאלה, נהנתם בקיאים. מי יודע כמה מקרים ספציפיים מוזכרים בתנ"ך, בתנ"ך, אנשים שמתו וקמו לתחייה? אתם זוכרים אולי? בתנ"ך, אחר כך נגיע לברית חדשה. זוכרים? עוד אחד, שלושה. אליהו הקים אחד, אלישע הקים שניים. עם העצמות שלו גם, מי שמכיר את זה. לא אכנס פרטים. בתנ"ך, בכל התנ"ך, רק בתקופת אליהו ואלישע, מדובר שלושה מתוך מיליונים רבים שקמו לתחייה. בברית חדשה, כמה מקרים ספציפיים מוזכרים של אנשים שקמו לתחייה? בואו נתחיל מישוע. כמה אנשים ישוע הקים לתחייה, אתם זוכרים? כמה? לא, אני בוחן אתכם. שלושה. תבדקו, אני לא אתחיל יותר. שלושה בלבד, לעזר, ועוד שניים, תקראו את זה. פטרוס הקים מישהו לתחייה? כן. פולוס? גם. עשיתם חשבון עד עכשיו כמה הגענו? שמונה. שמונה. שלושה בתנ"ך, ישוע שלוש ישוע, פטרוס ופולוס זה שמונה. רק שמונה, אבל חייבים להדגיש שבעצם התקומה הכי משמעותית לחיים הייתה מתי, אתם זוכרים? כשישוע מת. ברגע שהוא מת, זה דבר שהוא בלתי נתפס, כתוב שרבים מהקברים של הקדושים נפתחו, ואנשים קמו, כתוב על רבים, הלכו לירושלים, וכתוב שהם נגלו לפני אנשים רבים. זו תופעה מדהימה בהיסטוריה האנושית. פעם אחת זה קרה. המוות של ישוע על הצלב הקים לתחייה קדושים. אבל מה ההבדל העקרוני בין תקומתו של ישוע לבין התקומה של כל האנשים שתארתי עכשיו? הבדל אחד עקרוני. מהו? כולם מתו. הם קמו לחיות, נכון? אני לא יודע אולי כמה שנים, גם לעזר ואחרים, והם מתו. זה היה לזמן קצר יחסית, של שנים, לא יותר. מה עם ישוע? ישוע משהו אחר לגמרי. מי זוכר מה ישוע אומר על עצמו בנושא הזה? אתם זוכרים אולי? הוא אומר על עצמו פסוק מאוד מאוד חזק. אני אזכיר, תפתחו רגע בחזון יוחנן פרק א', מאוד מאוד ברור שם. תראו, חזון יוחנן פרק א', פרק ראשון, אני אקרא את החלק הראשון של פסוק 18, ישוע מדבר על עצמו לפני יוחנן השליח. חזון יוחנן, פרק ראשון, פסוק 18, החלק הראשון. מה ישוע אומר? ואי מת, אני מתי, כן. והנני חי לעולמי עולמים, אמן. ישוע מודה, אני מתי. בצלב מתי, אבל עכשיו הוא קם לתחייה, הוא נגלה כאן ליוחנן בחזון יוחנן. ואני חי לנצח. וזה ההבדל המהותי. ישוע מת פעם אחת, זהו זה. ואחרי זה הוא קם לחיים עולמיים, הוא יותר לא ימות. אין כזה דבר. ברור שהוא מת כבן אדם, כאלוהים, הוא לא יכול למות. ותשימו לב, אני חוזר לרומים, פרק 6, תראו כמה זה יפה מה שכתוב כאן, בסוף פסוק 9, המוות לא ישלוט בו. תראו, יש אנשים שטוענים שעדי הרבי מלובביץ' או רבי נחמן מברסלב ואחרים הם המשיח. איזה משיח? יש בן אדם בעולם גדול ככל שיהיה שמסוגל לנצח את המוות? אבל זה בדיחה. אף אדם לא יכול. כולם בני תמותה. חוץ מישוע. ישוע המשיח גבר על המוות. המוות לא הצליח להחזיק אותו בקבר, לא. ביום השלישי הוא קם, וזהו זה, כדי לחיות לנצח. מה זה אומר עבורנו? שאומר למרתה, האם את מאמינה, המאמין בי יחיה גם כי ימות. אני רוצה לומר לכם, כל שנה שהוא, אני היום בדיוק בן 68 אגב, אתם לא צריכים לברך אותי, זה בסדר, אבל כל שנה שעוברת, אני מרגיש זה יותר בצורה טבעית חזקה, באמת, התקווה קדימה, אני מאושר על הגיל שלי, תאמין לי, אני בכלל לא מתגעגע להאמין שהייתי צעיר. היה לי הרבה יותר כוח ומרץ מה שעכשיו, זה לא, אני בכלל לא מתגעגע לזה, תאמינו לי. אני שמח שהמסלול הולך ומתקצר, תודה להם. ואנחנו מסתכלים לא על המוות כמשהו סופי, אלא יש אומר מי שמאמין, גם אם הוא ימות, הוא ימשיך לחיות. וכפי שישוע מת וקם מתחייה, אנחנו מאמינים שכל אח ואחות שנפרד מאיתנו, שמת והגוף שלו מושם בקבר, נכון, אבל הוא חיים ישוע לנצח. אין ולא יכול להיות דבר יותר מעודד מאשר האמונה בחיי הנצח. וכפי שזה היה עם ישוע, זה קורה עם כל מאמין ומאמן אמיתיים. אני מסיר, הם קראנו את זה גם לפני כן, בפסוק 5, כי מדבקנו בדמיון מותו. אומר כאן, גם, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. כפי שהוא קם, אנחנו נקום. עכשיו, נעבור רגע לפסוק הבא, דיברנו על 9, נעבור של פסוק 10. כי אשר מת, מת לחטא פעם אחת, ואשר חי, חיו לאלוהים. על מי מדובר כאן? על כל אחד מאיתנו. אני אזכיר לכם פסוק שני, כאן למדנו, איך מתנו לחטא, איך נוסיף חיות. תראו, אני חוזר שוב, הנושא של התבילה שמוזכר בתחילת הקטע, התבילה שאנחנו מדגישים, מאורע מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אני, לפי הבנתי, זה לא נכון לטבול ילדים או ילדות, זה לא נכון. ממש טעות. כי מה כתוב כאן? תשימו להם, פסוקים הם מאוד חזקים. אדם שנטבל, בעצם הוא מכריז באופן חיצוני על מה שקורה בלב שלו. אני החלטתי למות לחטא. מה ילד בן 10 מבין מה זה למות לחטא? הוא לא מבין מה זה למות לחטא, תאמינו לי שלא. הוא צעיר מדי. למות לחטא. עכשיו, מה אומר כאן פולוס? מי שמת לחטא, כמה פעמים הוא מת לחטא? 5, 10, 20, מה אתם אומרים? פעם אחת. צריך לקבל את ההחלטה הזאת רק פעם אחת בחיים. והוא מקביל לישוע שמת רק פעם אחת. ככה מאמין, מחליט, אני מת. זהו זה. שלמה אני מדגיש את זה? אני לא יודע למה, יש אצל מאמנים לא מעטים, הם משתמשים בביטוי שלא נראה לי נכון. אתם יודעים, אנחנו לצערים גם נכשלים. אני מסכים, כולנו, אני וכולנו נכשלים, חוטאים, לא שאנחנו רוצים, אבל אנחנו חוטאים. ולא פעם מאמינים אומרים, אם מישהו חטא, מה הם אומרים לו? בכל העם? לשוב בתשובה. שמעתם את זה? אני שמעתי את זה הרבה פעמים. הוא צריך לשוב בתשובה. אני מציע, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. אני מבין, איך שכתוב כאן, שכל מאמין, מאמינה, הוא רק פעם אחת שעה בתשובה. שמעתי גם כאלה מתחכמים, היו כאלה תרגילים באמת לא רציניים, כאילו אדם היה באמונה ואחרי זה נפל, אז הוא בא שהוא עומד לפני כל הקהילה ומתוודה ואומר, אני עכשיו מחדש מחליט לעבוד את ישוע המשיח, ויכול להיות שאחרי שנה, שתיים או חמש, הוא שוב ייפול, ושוב יעמוד, אני חוזר בתשובה. מה זה הדברים האלה? מה, כל פעם לחטוא ולשוב בתשובה? אין כזה דבר. איך אומר כאן פול? פעם אחת, זהו זה. אין פעם שנייה. אני כן מסכים, וזו עובדה, אנחנו גם חוטאים, אבל זה לא נקרא לשוב בתשובה. לשוב בתשובה זה אומר שאדם הלך בדרך הלא נכונה, התרחק מאלוהים, הוא מסתובב, וחוזר לאלוהים. והוא עכשיו שייך לאלוהים. נכון שהוא נכשל. אז הוא מתוודה לחטא וצריך לעשות, להתוודה, חטאתי, אני לא בסדר, לבקש סליחה מישוע, והוא סולח. זה הכל. מה זה לשוב בתשובה? פעם אחת. ולכן ההחלטה היא כל כך חשובה, ולא למהר. רק אדם שמבין את המשמעות הזאת, אני רק אני מזכיר לכם שאוי ואבוי, אדם שבאמת החליט למות לחטא, כפי שאני אראה בפסוקים הבאים, וחס וחלילה חוזר לחטא, אוי ואבוי לו. הוא לא יכול לצלוב את ישוע פעם שנייה. ישוע מת פעם אחת, הוא לא ימות פעמיים. לא, גמרנו. אין כזה מה. לכן ההחלטה הזאת, נבין, היא מאוד מאוד משמעותית. עבור כל מי שמאמין בישוע. אז תשימו לב, מי שמת, מת לחטא פעם אחת, ואשר חי, הוא חי לאלוהים. כדי לחיות לאלוהים, צריך למות לחטא. זה מוות שמביא לחיים. אין דרך אחרת. אנחנו צריכים להבין שמי שחי בחטא, הוא לא יכול באותו זמן גם לחיות עבור אלוהים. אין כזה דבר. יש כאן אמיתות שחשוב שנבין אותן. אף אחד שלא יטעה את עצמו. אתה מת לחטא, רק אז אתה יכול לחיות למען אלוהים. מה זה לחיות למען אלוהים? אנחנו לא מדברים סתם. אני מדבר שוב, אמרתי בתחילת הדרשה הערב, בואו כל אחד שיבדוק את עצמו, האם אני מאמין אמיתי, או אולי אני מתחפש למאמין. מה זה לחיות לאלוהים? כל מה שאנחנו עושים, אני אומר על כל מאמין, מאמינה אמיתיים, כל מה שעושים, לכבוד אלוהים. הכל, וגם כל מה שלא עושים, נמנעים מלעשות, זה כדי לא, כמובן, להציב את אלוהים, חס וחלילה. כי הוא לא רוצה שנעשה דברים. כל מה שאנחנו עושים. אני לא מבין איך מאמין או מאמינה יכול להגיד, שואלים אותו, בשביל מה אתה עושה דבר זה וזה? אני אומר לי, סתם. אני לא מבין בדיוק את המילה הזאת. אני חייב לומר, מה זה מה סתם? אני חייב להגיד, אני כל דבר שאני עושה, אני לא מגזים. אני שואל שאלה פשוטה. האם זה מביא כבוד לאלוהים? אם לא, אני לא עושה את זה. אגב, החיים שלי נורא פשוטים, תאמינו לי. אני לא עושה את זה. מה, אני סתם אעשה משהו? אין כזה דבר. אגב, לא עושה מישהו מכריח אותי ועומד לי עם זה שוט מעל הראש. לא. זה מין, אני לא יכול להסביר את זה במילים, זה מין הכרת תודה פנימית. ישוע המשיח בן אלוהים מת עבורי על הצלב. אני מרגיש שהמינימום שאני יכול לעשות עבורו זה לעשות הכל לכבודו. כל מה שבחיים שלי. בעיניי זה המינימום, זה לא המקסימום. מה, אני יכול להשיב לו על מה שהוא עושה עבורי? זה נקרא לכבוד אלוהים. לכן הוא אומר, כל מה שאתם עושים, ולכן אני מציע גם לצעירים וצעירות, אל תעשו שטויות, אל תהיו חובבנים, תשאלו את השאלה הזאת. לא אם זה רע, האם זה טוב, האם זה מוביל כבוד אלוהים. לא, זה לא לעניין. אבל אני אומר, זה לא מתוך הרגשה של מחויבות ואני חייב, זה לא עניין טכני. זה מתוך הכרה פנימית עמוקה, אדם כזה שחי בצורה כזאת. איך אומר פולוס, חסדו של ישוע הוא לא ניתן לו לשווא. הוא באמת חי למטרה. מה מטרת חיינו? להקיף בי כבוד לאלוהים. אנחנו מתחילים עכשיו, ולפי מה שאני מבין מחזון יוחנן, אנחנו נמשיך לכבד את אבינו שבשמיים ואת ישוע לעולמי עד. תקראו בחזון יוחנן על ארבע היצורים החיים, הם לא מפסיקים לומר, אין דומי להם, הם לא שותקים יומם ולילה, קדוש, 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 היה הווה ויבוא, אדוני אלוהים צבאות. למה הם עושים את זה? מישהו מאחר אותם? זה הכרת תודה שלא ניתן לתאר אותה. ושאנחנו נהיה במלכות שלו עם ישוע בירושלים החדשה, אנחנו לא נוכל להפסיק להלל אותו לנצח, שאנחנו זוכים להיות איתו במלכות שלו. אבל בוא נאמר, להתחיל את זה כבר עכשיו בעולם הזה. להתרגל, הכל לכבודו, מגיע לו הכל. טוב, בוא נתקדם הלאה. עכשיו פסוק 12. סליחה, פסוק 11, כן. אולי נקרא את 11 ו-12. לא, בסדר, את 11, בסדר. כן, וכן גם אתם, חישבו אתכם מתים לחטא, וחיים לאלוהים במשיח ישוע אדוננו. אז זה בעצם הרחבה של הפסוק הקודם. אני בקיצור כבר בעצם דיברתי על זה במידה רבה. כדי לחיות לאלוהים, לכבוד אלוהים, חייבים למות לחטא, אין דרך אחרת. זאת הדרך היחידה לעבוד את אלוהים. ואנחנו מבינים למה. החטא זה גדר ההפרדה שמפרידה בין כל בן אדם לבין אלוהים. החטא מפריד. אין לנו ברירה. חייבים לסלק את המחסום הזה. למות אליו. מאמין אמיתי בישוע מחליט, אני אעשה כל מאמץ לא לחטוא. לא לחטוא. ככל יכולתי. כי זה הדבר היחיד שמפריד אותי מאלוהים. ולכן, לחיות בצורה הזאת, באמת להתרגל לחיים האלה, חיים קדושים וטהורים, ואני שוב חוזר, אנחנו לא מדברים על מליצות, מדובר על צורת חיים אמיתית. ככה לחיות. בואו נבוא לפסוק הבא. פסוק 12. אם כן, איפה? אל תמלוך החטאת בגופכם אשר ימות, לנטות אחריה בתאבותיו. אז אני אשאל כמה שאלות. האם אדם שלא נטבל ברוח הקודש, האם הוא יכול, מה שנקרא, להתהלך ברוח, מה דעתכם? הוא יכול? הוא לא יכול. מאיך הוא יתהלך? הוא לא נטבל ברוח הקודש. הוא בכלל לא מסוגל. אדם שנטע רוח הקודש, איך יתהלך ברוח? זה בלתי אפשרי. זה ברור לכולם, אני מקווה. השאלה השנייה שאני שואל, האם אדם שנטבל ברוח הקודש יכול גם לחזור ולהתהלך בחטא? זאת השאלה. הבנתם את השאלה שלי. אדם שנטבל ברוח הקודש, האם הוא יכול לחזור ולחיות בחטא? זאת השאלה. מה פאולוס כותב כאן? שמתם לב? מה הוא אומר כאן? ברור זה אפשרי. זה יכול להיות, זה תלוי בבן אדם. כל אחד מחליט. מה פאולוס אומר? אבל תשימו לב בפסוק הזה. הוא אומר, אל תמלוך החטאת בגופכם. אל תאפשרו לחטא למשול עליכם. אל תאפשרו את זה. זה יכול להיות. אם מישהו מאיתנו יחליט שהוא חי בחטא, הוא יחיה בחטא. ישו לא ימנע את זה ממנו. אם הוא בוחר לעשות את זה. אבל הוא אומר, אל תעשו את זה. לפני זה אמרנו, יש לנו את היכולת לא להיות עבדים של החטא. אבל פה יש עזרה. כל אחד מאיתנו, ונבין את זה, עלול חלילה לחזור לחיי החטא. לצערי הרב, אני מכיר אנשים כאלה. זה לא משהו תיאורטי. אוי ואבוי אם הדבר הזה קורה בחיים של מאמין. אל תעשו את זה, אומר. עכשיו, תשימו לב, יש מקום מאוד קשה שפולוס כותב לאחת הקהילות, אם אתם זוכרים, שבעצם הם חיים בבשר. מה זה לחיות בחטא? לחיות בבשר, לא ברור. אתם זוכרים על איזה קהילה מדובר? הם חיים בבשר, בכלל לא כמו מאמינים. בואו תפתרו רגע בראשונה לקורינטים, תראו מה הוא כותב שם. פרק 3, פרק ג', ונקרא את שלושת הפסוקים הראשונים. אני חוזר. ראשונה לקורינטים פרק 3, פרק ג', שלושת הפסוקים הראשונים. שימו לב, אני אקרא בכל רם, מה פולוס כותב לקהילת המאמינים? שימו לב. ואני לא יכולתי לדבר עמכם אחי כאים רוחניים. שימו לב, הוא קורא להם אחי, אל האחים שלו. אני לא יכול לדבר אתכם בצורה רוחנית, למה? כי עודכם של הבשר. וכמו עוללים במשיח, כמו תינוקות שרק נולדו. חלב השקטתי אתכם, ולא מאכל. כי אז לא יכולתם, וגם אתה לא תוכלו. למרות שעבר זמן הם לא גדלו, נשארו כמו תינוקות במשיח. למה? יען היותכם עוד של הבשר. הם חיים בבשר. איך הוא יודע את זה? מה הוא אומר כאן? כי באשר קנאה ומריבה, ומחלקות ביניכם, הלא שאלה בשר אתם, ומתהלכים לפי דרך בני אדם. תראו כמה זה עצוב. פולוס אומר את האמת, כותב לקהילה של מאמינים, כל אלה מאחים שלו, אתם לא מבינים את השפה הרוחנית שלי, אני לא יכול לדבר איתכם. מי שחי בבשר, הוא לא מבין דברים רוחנים, הוא לא מבין. הוא גם יסבירו לו, לא יתפוס על מה מדובר. אנחנו נראה יותר מוכר בפרק הבא ברומים שהבשר והרוח מתנגשים אחד לשני. אז אתה אומר, המאמינים אלך שחיים בבשר, מריבה, קנאה, מחלוקות, פועלי הבשר הגלויים, האם בכלל הם מאמינים אמיתיים? אני לא יודע. אני לא יודע. עובדתית הם חיים בבשר. בהחלט ייתכן שחלק מהם, לפי מי שמכיר את סוף האיגרת השנייה לקורינטים, פולוס אומר, אני מתאבל על רבים שלא שבו בתשובה. מי שמכיר את זה. בקהילה הזאת, הקהילה מאוד בעייתית. אבל אני מראה שיש שם מאמינים אמיתיים שנולדו מלמעלה. למרבה הצער, הם חיים בבשר. אסור לעשות את זה. אבל זה מה שהם עושים. לכן היא אומר, כל אחד מאיתנו נבין את האמת הזאת. אם הוא רוצה ובוחר, הוא יכול לחיות בבשר. אני רק רוצה לומר לכם, במיוחד מאמינים, מאמינות צעירים יותר, לא פעם הם פועלים בבשר. לא שהם מתכוונים ובוחרים, אבל הם ככה, בגלל חושה רוחנית, הם פועלים בבשר ועושים דברים לא נכונים. הם מתנהגים לא נכון. אגב, מי שיותר ותיק, צריך לסלוח להם, לקבל אותם, לשאת אותם, כדי שיתחזקו. זה תהליך. אבל אוי ואבוי למי שמתור בחירה מחליט לחזור לחיות בבשר. אוי ואבוי. זה אסור. עכשיו שימו לב, אני חוזר לאיגרת אל הרומים. כן. איך הדבר הזה קורה? אני חוזר, שימו לב, אל תמלוך החטאת בגופכם. אל תשאל החטא לשלוט עליכם. אשר ימות. הגוף הזה, אתם בפרק הבא, זוכרו איך פולוס קורא לגוף הזה? גוף מוות. אנחנו לכודים בגוף מוות, זה נכון. והגוף הזה מדרדר אותנו. שמה הוא אומר בסוף פסוק? לנטות אחריה בתאבותיו. על החטאת, לנטות אחריה בתאבותיו. אני אסביר בקצרה מה קורה כאן. חשוב שנבין את הדברים. אנחנו קוראים באיגרת יעקב פרק א', הוא מסביר תהליך מאוד מאוד אמיתי וחשוב שנבין אותו. הוא אומר ככה, כל איש מנוסה בתאוות נפשו שמסיתה מפתה אותו. זוכרים את זה? כל אחד, גם אני וכולנו. ואחרי כן הרתה התאווה, התאווה נכנס להיריון, ומה קורה? ותלד חטא. נולד חטא, בסוף הריון מישהו נולד. והחטא כי נשלם, מביא את מה? את המוות. פשוט מאוד. תהליך שמתחיל ומסתיים במוות. אוי ואבוי למי שנמצא בזה. שלמה אני אומר את זה? תראו, לא ייתכן שמאמין או ממנה רוחנים באמת, ומהיום למחר ייפול בחטא למוות. אין מצב. אין כזה דבר. הכל מתחיל ברע שקיים בנו. זה הפיתוי התאווה לחטא. לרוע זה קיים בנו. עכשיו, מה אני אומר לכל אחד מאיתנו? תראו, אם החטא לא כדאי לשחק, ראיתם למה הוא מוביל. האם עצם הפיתוי בקרבנו זה חטא? מה דעתכם? עצם הפיתוי, התאווה, זה חטא? זה לא חטא. אנחנו לא אשמים, זה קיים בנו, איך אומרים באנגלית? זה built in. חלק מאיתנו. ככה אנחנו בנויים. זה קיים בנו. אין מה להתכחש לזה. לא זה הבעיה. השאלה מה קורה לה. ינסה כל איש בתאוות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו. ואחרי כן, הרתה התאווה ותלד חטא. השאלה עכשיו, אם אנחנו מאפשרים לתאווה, לפיתוי, להמשיך הלאה, להיות בקרבנו. כשאני מזכיר לכם, ישוע אומר, מהלב יוצאות המחשבות הרעות. הלב שלנו, הישן, הוא לב רכוב, מקולקל. אז מישהו מאיתנו, בא לו מחשבה לעשות דבר רע. זה קורה. דבר רע. זה ההתחלה. השאלה מה קורה עליה? אם חלילה, מאמין או מאמינה, מאפשר למחשבה הזו לקנן בקרבו, להיות בתוכו, הוא מאפשר לה להבשיל בתוכו, מה יקרה? ייוולד החטא. התוצאה תהיה החטא. זה בלתי נמנע. והחטא מוביל למוות, אבל החטא זה כבר שלב מאוחר מדי. כי זה כבר, אתה לקראת המוות שלך, זה הסוף. לכן, מה הרעיון כאן? ואני אומר לכולנו, בוא נהיה חכמים, השלב הנכון שכולנו צריכים להתמודד אותו כדי שלא נחזור לחיי החטא, זה השלב הראשון. איך שמתחיל פיתוי החטא, ואני חוזר, זה קורה אצל כולנו כל הזמן, כי זה קיים בנו. זה קורה. איך זה מתחיל? מיד לא לאפשר לזה מקום בחיים. לא לתת זה מקום. לסלק את זה מהמחשבות, מהראש, זהו זה. כי אם חז וחלילה ניתן לזה מקום בקרבנו, זה ימשיך ויפעל ויסיט אותנו לעשות את הרע. אז מה אחר כך נגיד לפני ישוע? תסלח לי. זה לא חוכמה, למה לא עצרת בזמן? לא פעם באמת, מיוחד גם צעירים וצעירות, עושים דברים מאוד חמורים, אני לא רוצה לתת דוגמאות עכשיו, מגיעים לצווים שהם לא שומתים מה שקורה עליהם, כי זה מאוחר מדי, בהתחלה לעצור. תראו, אני אגיד דבר קצת לא נעים. אני בדקתי את הנושא של פורנוגרפיה. פורנוגרפיה זה בעיה מאוד חמורה. אין מה להתכחש אליה. והיא נפוצה בכל העולם, זה ידוע. אנשים לא מאמינים, לא רואים זה בעיה בכלל. אצל אנשים מאמינים זה בעיה. מה שאני הבנתי, במיוחד בארצות הברית, עשו הרבה שאלונים אנונימיים, בלי שם. ויש, אני לא יודע מספרים, דובר על עשרות אחוזים. כולל מנהיגים רוחניים, כולל מנהיגים רוחניים, פסטורים, מלמדים, שמודים שהם גולשים באתרים פורנוגרפיים. והם יודעים שזה לא בסדר. אתה צריך להסביר את זה למישהו? מה זה? כל התומעה הזאת, כל הזבל, דברים לא רואים. נשאל, מה קורה כאן? מה קורה כאן? אדם כזה בכלל יכול להיות מאמין? מאמינה בישוע? איך אתה יכול לתמת את עצמך וכביכול לחיות חיים קדושים? אני לא מבין איך זה יכול להיות ביחד. אז יש כאלה טוענים, בוא נעשה כל מיני סדנאות ויועצים וספרים. מה זה כל הדברים האלה? בשביל מה? אין לנו מה שצריך? אם מאמין מעינה מחליט להילחם, אני מסכים, זה לא פשוט. זה יכול להיות רמה של התמכרות, אני מסכים. דבר מאוד חמור, זה יכול להוביל אדם לאש גיהנום, זה לא משחק. זה ניאוף מושלם. להתמודד עם זה. איך יש אומר, אם העין נעשה אותך, תעקור אותה. מה, אתה משחק עם הדברים האלה? מי שיש לו, אני יודע מה, מחשב או סמארטפון, אינטרנט, זה מכשיל אותו שלא ייגש לזה. שיתנתק, אין לו ברירה. זה חיים או מוות. ולכן אנחנו נבין את הדבר הזה, המלחמה בחטא, זה לא פשוט. לא לאפשר לתאוות האלה שקיימות בנו, לשלוט עלינו. לא לאפשר. ותודה לאל, יש לנו את היכולת על ידי גבורת רוח הקודש להילחם ולנצח. אחרת מה כל האמונה שלנו שווה? כלום. יש לנו, ניתן לנו כל מה שצריך. אבל להשתמש בדברים האלה. ולהיות חופשיים באמת. ואני אומר את זה לכולנו, לכן גם פולוס אומר לקורינטים, בשנייה לקורינטים, הוא אומר ככה, כל מי שחושב שהוא ניצב, עומד ככה ישר, שיזהר שלא ייפול. שיזהר שלא ייפול. בטח שמעתם על מטיפים גדולים שנפלו והתרסקו, בטח שמעתם. למה? תפסו ביטחון. אני רוחני, אני קדוש, אני בדרך הנכונה, לא עמדו על המשמר. אנחנו מדברים על שקידה וערנות מתמדת כל הזמן. אני מדבר על עצמי כמובן גם, זה מאבק יומיומי גם שלי נגד עצמי. אני יודע על מה אני מדבר. ושלנו כולנו. זה לא נגמר. אין לנו ברירה. כי אם חלילה נאפשר לתאוות החטא לשלוט אלינו, אנחנו אבודים, פשוט אבודים. החטא יוביל אותנו למוות. נבין את זה. זה מלחמה לחיים ולמוות. אין משהו אחר. עכשיו בואו נמשיך על הפסוק 13. גם אל תכינו את עברכם להיות כלי עוול לחטא, אך תכינו את נפשכם לאלוהים כחיים מעם המתים, ואברכם כלי צדקה לאלוהים. תראו איזה תיאור יפה. אני חשבתי על הפסוק הזה, אני חושב שהדוגמה הכי טובה שאולי ממחישה את מה שכתוב כאן, זה בן אדם, יש כאלה, תודה להם, אדם שלא היה מאמין, בחור, בחורה, גבר, אישה, לא היה מאמין. איך אומרים? חי בחטא. מת בחטא, יותר נכון. זה החיים שלו. ואדם כזה, תודה לאל, מחליט להאמין בישוע, לשוב בתשובה, להתחיל חיים חדשים. מה קורה? הכל משתנה. מעבר מהמוות לחיים. לא אם ברא לנו גוף נפלא, לגוף יש הרבה איברים. השאלה הגדולה, איך אנחנו משתמשים באיברים שלנו, שאלוהים נתן לנו, באיזה צורה ולאיזה מטרה? זה יותר כמו טלוויזיה. הטלוויזיה זה לא דבר רע. סמארטפון זה לא דבר רע. מחשב זה לא דבר רע. אינטרנט זה לא דבר רע. אין כאן, זה הכל כלים. השאלה איך משתמשים בהם. אני אתם יודעים שהם, בטח שמעת, באמצעות האינטרנט, תודה לאל, אפשר להגיע היום להמון על מקומות בעולם, אין שם צנזורה, ואני שמעתי על לא אחד ושתיים אנשים, שבגלל האינטרנט הגיעו לאמונה בישוע, שמעו את הבשורה. ברור שיש שם המון זבל גם, אבל זה לא הדבר עצמו, איך משתמשים. הגוף שלנו, האיברים שאלוהים נתן לנו, אפשר להשתמש בהם בצורה שלילית ביותר, לדברים הכי גרועים. באותם איברים אפשר להשתמש לכבוד אלוהים, לעשות מעשים טובים עם אותם איברים. ואם אני אמחיש בקיצור, בואו נחשוב בן אדם שהשתמש ברגליים שלו ללכת לאן? למסיבות, לפאבים, כל הכיפים האלה שאתם רוצים, לרקוד ולהשתולל עם הרגליים שלו. בשביל הכיף מה שנקרא. כשהוא מחליט להאמין בישוע, למה הוא משתמש ברגליים שלו? כבר לא הולך למקומות, לא. זה נגמר. הוא הולך לקהילה, הולך לאספה, הולך להתחבות עם מאמינים, הולך לעשות דברים, אולי לבשר, דברים שהם רצועים בעיני אלוהים עם אותם רגליים, שפעם עשו את הרע ועכשיו את הטוב. עם הידיים אפשר לעשות דברים רעים, מה דעתכם? כמובן. כמו אדם שגונב, גונבים הידיים, אנשים אלימים שלפעמים משתמשים בידיים להקות, גם זה קורה. דברים מאוד שליליים. גמרנו, זה נגמר. עכשיו עם הידיים האלה, רק מעשים טובים. עזרה לאנשים. אולי יש אנשים מנגנים כלי נגינה, פסנתר, גיטרה, עם אותם ידיים, באמת לכבוד אלוהים. מה עם העיניים? איך כתוב תאוות העיניים, אתם זוכרים, בראשונה ליוחנן, תאוות העיניים. כמה רוע נכנס לתוך הבן אדם באמצעות העיניים. כמה רוע. אותו עין זה נר הגוף, אתם יודעים. פשוט מזעזע. יש אנשים שנחשפים לדברים מתועבים ונכנס לתוכם, הם משחיתים את עצמם. מהראייה, הם לא עושים כלום. כמו שישוע מאדם שחומד אישה, רק מסתכל עליה, חומד אותה, הוא נף. הוא לא צריך לנוע פיזית. עם אותם עיניים, שהוא ראה דברים שאסור לו לראות, דברים שליליים ביותר, מתועבים, זה נגמר. הוא מפסיק להסתכל לדברים האלה, זה נגמר. מה הוא משתמש בעיניים? פותר את דבר אלוהים, קוראתי את כתבי הקודש, לומד את האמת, אולי קורא ספרים של מאמינים, דברים שמביאים לכבוד אלוהים עם אותם עיניים. מה עם האוזניים? אפשר עם האוזניים לשמוע המון שטויות. עדיין, יש אנשים לצערי שהרדיו או הטלוויזיה דולקים את זה מהבוקר עד הערב. יש שם בלי סוף זבל. סתם שטויות, דברים עולמיים בכלל לא מועילים. שמה לשמוע את כל הדברים? מה זה נותן לבן אדם? זה רק מרחיק אותו מאלוהים. יש אנשים, במיוחד צעירים, אוהבים לשמוע מוזיקה רוק מטורפת כזאת. להתרגש, להתלהב. מה זה הדברים? זה מה זה נותן לך? זה העולם. אדם שמחליט לשוב בתשובה, הוא מפסיק את הדברים האלה. אגב, זה קורה באופן טבעי אגב. לא צריך להסביר, הוא מבין לבד, זה לא, אלוהים לא ברא לי אוזניים לדברים האלה. מעכשיו, הוא שומע את דבר אלוהים, עם אותם אוזניים. בא, מקשיב לאספות, יכול להיות שהוא שומע קלטות, או באינטרנט, לא משנה איפה, עם אותם אוזניים, לקבל את דבר אלוהים לתוכו. הפה. פה זה, אתם מכירים יעקב פרק ג' הלשון, כמו חרב שנונה. איזה דבר נורא, הלשון. איך אנשים מדברים? איזה מילים מוצאים? איזה כללות וגסויות? ומה לא? ורחילות. זה נגמר. זה נגמר. עכשיו עם אותו פה, אותו אחד, מודה לאלוהים, לישוע המשיח, מעלל אותו ושר לכבודו. עם אותו פה. באמת, זה מהפך מושלם, תסכימו, אתם יודעים, לפעמים אדם כזה, אנשים שהכירו אותו לפני ואחרי אמונה, הם לא מכירים אותו, זה אדם אחר לגמרי. כל החיים שלו השתנו, מקצה לקצה. איך הוא אומר כאן בפסוק, שמתם לב? הוא אומר את זה מאוד יפה, כחיים מאים אמיתים, חיים חדשים, פעם הוא היה מת בחטאים, עכשיו הוא חי לכבוד אלוהים וישוע. איזה דבר נפלא. אני אזכיר לכם מה שפולוס אומר, אני לא ארחיב, הוא אומר שם גם בקורינטים, הגוף, אל יהי לזנות. הקורינטים חשוב שאלוהים נתן לנו כדי שנזנה איתו. לא, הגוף שייך לאדון, לא לזנות, עם כל האיברים שבו. ככה מאמין אמיתי חי. הכל משתנה. והפסוק האחרון לערב, זה אני אסיים, כי החטא, פסוק 14, לא יוכל למשול עוד בכם, יען אינכם תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. אני שאל שאלה קטנה, מה זה להיות תחת יד התורה? למה הכוונה? להיות תחת יד התורה, למה הכוונה? צריך להבין על מה דובר כאן. אני אסביר בקיצור שאני מבין את זה. להיות תחת תורה, כמו לצערי עמנו ישראל, אלה שלא מאמינים בישוע, זה מצב שבו בן אדם מנסה להצטדק לפני אלוהים רק על ידי שמירת מצוות התורה. הוא שומע ורוצה להצטדק. אני צדיק. האם מישהו מסוגל לעמוד בזה? מה למדו בפרקים הקודמים? אי אפשר. שום בן אדם, עם כל הרצון הטוב, לא יכול במשך כל חייו לשמור את כל מצוות התורה ולהימצא צדיק. אין כזה דבר. לא קיים. בלתי אפשרי. וכל אדם כזה שמנסה, הוא נכשל, והוא חוטא, והוא יודע שהוא אשם. ואיך הוא אומר כאן פולוס, שימו לב, החטא מושל בו, כי הוא חוטא כל הזמן. הוא מרגיש אשמה מתמדת. כי הוא לא מצליח להצטדק, הוא יודע שהוא לא בסדר. תודה לאל, אנחנו, המאמינים בישוע, אנחנו לא תחת התורה. אנחנו תחת יד החסד. זה משהו אחר לגמרי. זה ההבדל הכי גדול בינינו לבין היהודים הדתיים. שני עולמות. מה זה לחסד? זה ברור לכולנו. אנחנו תחת ישוע המשיח. החסד שהוא הביא לנו. אין מה להשוות. ורוח הקודש הקיים בנו. אנחנו חיים באמונה. לפני איזה שבוע בא למטה מי שראה אחד מיד לאחים. דיברתי על זה חצי שעה. שיחה מעניינת, הוא הקשיב. אני אומר לכם, לנו יש, תודה לאל, אני כל כך מעריך את זה, את היכולת לחיות עם מצפון הכלגרו. לא שאנו מושלמים, אבל אם אנחנו נכשלים, יש לנו פתרון, ישוע המשיח. לדתיים אין את זה, הם לא מכירים בו. הם רוצים בכוחן להצטדק, אנחנו לא. לנו יש סליחה, כי אנחנו חיים תחת ישוע ורוח הקודש. חסד בלתי רגיל, פולוס אומר, האות ממיתה והרוח מחיה. אני אמרתי לו, אומר, אתם חכמים גדולים, היהודים ממשיכים, אתם שומרים מעט מאוד מצוות, זה לא חוכמה, ואנחנו שומרים מאות רבות של מצוות. אמרתי לו, אתה לא מבין מה זה אמונה שלנו. אתה לא מבין אותה, אני יודע. אנחנו, הכל, הכל, הכל שאנחנו עושים ולא עושים, זה לכבוד אלוהים, הכל. זה לא 100 מצוות או 1,000, זה הכל. ותודה להם, באמת, הזכות שיש לנו, באמת נעריך את זה, מה שנעשה איתנו. נעריך את זה. אני לא לפעמים יהודים דתיים, שנמצאים, באמת, יש להם גם רצון טוב. הם לא יכולים. הם עבדים של החטא. תודה להם, אנחנו, איך שכתוב כאן, החטא לא מושל בנו יותר. אגב, אני מאוד מבקש, תשימו לי הפסוקים האלה, שהחטא לא מושל בנו. אנחנו לא עבדים של החטא. כי כשנגיע לפרק הבא, לפרק זין, אנחנו נחזור לפסוקים, יש כאן דבר מאוד מעניין שכדאי לחשוב עליו. בגלל שאנחנו חיים בזמן חדש אחרי שישוע בא, תקופת רוח הקודש, תודה להם. הלב נקי וטהור, המצפון נקי. אנחנו נקיים וטהורים לפני אבינו שבשמיים כל הזמן. השבח להם. בוא נעצור כאן.